אנחנו ראינו שבוע שעבר את פרשת הגבעונים. כלומר, ראינו את השקר הגדול שעבדו עלינו. ראינו שלמרות הכל, אף פי שבעצם הברית הזאת אין התוקף הלכתי, גם אין התוקף מוסרי. לברית כזאת. למה? כי השם שקרו. כשאתה בא ואתה אומר, אני מסכן איתך א' ב' ג' ד' בתנאי שהיבב, אם זה לא היבב, אני לא סיכנתי על זה, לא הסכמתי. תודה רבה, תזכי למצוות. אני לא הסכמנו על זה. אני קניתי, התחייבתי שם כך וכך כסף על אוטו, אבל האם האוטו, זה לא מה שדיברנו, דיברנו על אוטו אחר לגמרי, אז מה פתאום זה חייב אותי? ופי כן, למרות השקר שלהם, אנחנו שמרנו את הברית, ראינו שבעצם המגמה שלהם הייתה מגמה מאוד מאוד ערמומית, ועשו גם המה בעורמה, לשון הפסוק, הם עשו גם כן בעורמה, ושאלנו מה זאת אומרת גם כן בעורמה, מי עוד עשה בעורמה? וחז"ל לקחו אותנו בדבר הזה לנקודה שבעצם מדובר פה על מפגש מאוד מעניין, חזרה מסוימת על סוגיית נחש הקדמון. כלומר, ראינו שנחש הקדמון ניסה להפיל את אדם הראשון ואת חווה לרשת הארץ, ובמקביל, או בדומה לזה, ראינו שבוע שעבר שהגבעונים עשו בעורמה, גם המה בעורמה, בניסיון להפיל אותנו, קרי שאנחנו יכולות איתם ברית, ואז אם נקיים את הברית, נבוא דבר השם, אם נבטל את הברית, גם בעיה, אז אנחנו, מה שלא יהיה, הם יסגרו עלינו בצורה כזאת. אז תפתחו רגע אחד ביהושע פרק ט', אנחנו נשארנו שם בשאלה אחת בתוך הסוגיה, וזה היה בפסוק י"ד, יהושע פרק ט', פסוק י"ד, ויקחו אנשים מצידם ואת פי השם לא שאלו. ראינו שהם בלו את הפיתיון ולא שאלו את פי השם. ושאל את עצמנו, מתי שאלו את פי השם? איך אנחנו יודעים מתי לשאול את דבר השם? הרי אם אנחנו יודעים שמרמים אותנו, אני לא צריך לשאול את פי השם. אם אני לא יודע שמרמים אותי, אז אני לא שואל את פי השם. הרי כל דבר נשאל את פי השם. כל דבר שיקרה לנו, אנחנו נשאל את השם, הקדוש ברוך הוא, לקנות נעליים שחורות או חמות, ריבונו של עולם. איזה מידה הכי מתאימה לי? עוד דוגמה, מה, אין סוף הדבר. לתקוף מימין, לתקוף משמאל, לטפל ברופא, לא לטפל ברפואה, לא. זה הכל אינסופי, את שאלות, ואנחנו עובדים עם השכל שלנו להתמודד עם המציאות. לכן לא הבנו את הנקודה הזאת. כדי ללמוד את זה, אנחנו היום נעסוק בשמואל ב' פרק א'. בואו נפתח רגע. אולי זה כן ככה איזה סיום יפה, לא הנושא, כמו שדברי תורה עשירים במקום אחד, אני במקום אחר, והם מפרשים את עצמם ובונים. פרק א' בשמואל ב', ויהי רב ימי דוד 3 שנים. אתם איתי? בסדר? שמואל ב', פרק א', ממש לסוף, סוף דוד. ויהי רעב מי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה. מה עושים כשיש רעב? עכשיו, בשביל הסוגיה הזאת, אנחנו, עם הדף מקביל, חז"ל במסכת יבמות, עסקו בשאלה הזאת, ובואו תראו את הדברים. אני מתחיל מפסקה א', סוף השואה השנייה, ויהי רעב מי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה. שנה ראשונה אמר להם, שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם, דכתיב, ואתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם, והצרת השמיים לא יהיה מטר. יש בצורת, אז אנחנו יודעים, התורה אומרת, מה עושים כשיש בצורת? יש פה בעיה של עבודה זרה אולי. אז בוא נבדוק אם יש פה עבודה זרה בעם ישראל. עכשיו, מה זאת אומרת עבודה זרה בעם ישראל? האם זאת אומרת שיש פסלים באמצע הרחוב הראשי בימי דוד, בירושלים חס וחלילה? אולי אלו דברים, עבודה זרה סמויה, אולי זה מחשבות עבודה זרה, אני לא יודע מה בדיוק דוד חיפש. אבל בכל מקרה העמיד מטה פעולה שעבדה כל החורף, אולי גם אחר כך, בשביל להבין האם יש פה בעיות של עבודה זרה. ומה הם גילו? אין בעיות. אבל עברה שנה, חבל שנה, אין כבר בקיץ גשם, ואנחנו נשארים עם הבעיה שהשנה הייתה שנה מאוד מאוד שכונה, אולי היה קצת גשם פה ושם, אולי צמח משהו ושם. טוב, מתכוננים לשנה הבאה. שנה שנייה, מתחילה עוד פעם בצורת. אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם, דכתיב, וימנו רביבים, ומקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. אז רואים שבעקבות זנות יש מצב של עצירת גשמים. אז בודקים, האם יש בעיות של זנות בעם ישראל? שוב, מה זאת אומרת? יכול להיות שיש הרבה ביטויים לזנות הזאת, אינני יודע. כתוב בפרשת המרגלים שבת שעברה, ונשאו את זנותיכם, כן? שהבנים יישאו את הזנות של ההורים שלהם. אז אולי הפגיעה בארץ ישראל זה גם נושא של זנות. אני לא יודע מה בדיוק דוד בדק, אבל הוא בדק שנה שלמה, ומה הגיע למסקנה? אין בעיות של זנות. אז אין בעיה של עבודה זרה, אין בעיה של גילוי עריות. שנה שלישית, אמר להם, היינו מצפים למה? שפיכות דמים, אבל לא. אמר להם, שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים. אולי יש אנשים שלומדים מדרים ולא עומדים בזה. שנאמר, דכתיב, נשיאים, כן, עננים ורוח וגשם עין. יש עננים, יש רוח, או, נראה. השמיים מלאים בננים ויש רוחות, בטח עוד שנייה ידעו גשמים. איש מתהלל במתת שקר. אדם שהוא מבטיח הבטחות ומקיים, זה בדיוק המציאות הזאת שכביכול יש בשמיים עננים, יש אווירה ממש חורפית, עוד שנייה ואין גשם. רוח ונשיאים, עננים ורוחות, אבל אין גשם. זה נובע ממציאות, או זה מקביל במציאות, ונובע במציאות, שאנשים מבטיחים הבטחות ולא עומדים בזה. אז לגלל את האמת, זה קצת תומד לשפיכות דמים. למה? בגלל שאחרי שנתיים של בצורת, אני יכול בהחלט להבין שיש פה מציאות מאוד לא פשוטה, שאנשים רעבים ללחם. ואני יכול להבין שדוד עושה גיוס חירום, שמה? יש חיטה בעולם, רק המחירים הם האמירו לשמיים, ויש אנשים שיש להם שדות וכדומה, ויש להם חיטה, ודוד אולי דורש מאנשים, תנו לעניים, עושים גיוס כזה, טוב, הוא מבטיח 2 טון חיטה, הוא מבטיח 3 טון חיטה, הוא מבטיח 4 טון חיטה, ואז מה קורה? אז אם הגענו ל-12 טון חיטה, אז מספיק לחלק לאנשים שיהיה להם אוכל. רק מה קורה אם בן אדם הבטיח ולא קיים? אז זה שפיכות דמים. אנשים ימות מרעב. אבל, במקרה לא כתוב פה, אני מביא את האופציה הזאת. 3 שנים דוד מחפש מה הסיפור, ובדקו ולא מצאו. זהו. 3 שנות בצורת. עכשיו, אני מניח שב3 שנות בצורת, בצורה פשוטה, מכיוון, דיברנו על זה פעם, המציאות של, כשדוד, בפרק הבא, דוד סופר את עם ישראל, ונתן והגד החוזה בא אליו ומציע לו 3 אפשרויות של עונש. האם אתה רוצה 3 שנות בצורת, או 3 חודשים לנוס מאויביך, או 3 ימי דבר, שיש להניח שהם פחות או יותר באותה רמה, ודוד מבקש 3 ימי דבר, וביום, חצי יום מתו 70,000. אז ב3 שנות בצורת, אני מבין שנפטרים המון אנשים. אני מבין שהוא גם פה באלפי נפטרים. לכן, הסיפור הוא לא פשוט, הוא לא מוצא את הפתרון. אז זה מה כתוב, ממשיכה הגמרא, אמר אין הדבר תלוי אלא בי. מיד, ורקשת מפני השם. מה זאת אומרת, מה היא? אמר יש לקיש שישה בורים ותומים. בוא, אני חוזר עכשיו לפסוקים שלנו. אנחנו בשמואל ב' כף א', והיא ראה בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, וביקש דוד פני השם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על השמית הגבעונים. התשובה היא תשובה באמת מפתיעה, היא תשובה לא פשוטה, היא באמת לא הגיונית לכל הפניו, אבל בואו נראה את התשובה הזאת. מה הבעיה? אני קופה, אני בפסקה ב' בדף שלנו, שוב בגמרא ביבמות, ב' ויאמר השם אל שאול ובית הדמים על שמית וגבעונים. אל שאול שלא נספד כהלכה. זאת אמירה מאוד מאוד מעניינת. תכף נראה, כל הבצורת הזאת, אולי עם עשות אלפי נפטרים, הכל בגלל שאול. אבל מה זה אומר? שאול, תו? לא. מה פתאום? הוא לא נספד כהלכה, לא הספידו אותו כמו שצריך. הוא נהג במלחמה, זה סיפור עצוב, נורא ביום, ולא הספידו אותו כמו שצריך. נכון, יש לו טעויות. הרבה בני אדם עושים טעויות, ובמיוחדות כולם עושים טעויות. וגם אם הטעות שלו הקיפה עשות אלפי נפטרים, אבל הוא עשה המון דברים נפלאים לעם ישראל. ואת הדברים הנפלאים האלו אנחנו מעריכים, אנחנו רוצים, אוהינו צריכים לשבח. מה נעשה? הוא נהג במלחמה, ולא הייתה מציאות שהתאימה להספיד אותו. ועל בית הדמים, על שבית גבעונים. ומצד שני, על זה שהוא המית את הגבעונים. טוב, אני חוזר לפסוקים, בסדר? פסוק ב' ויקרא מלך הגבעונים ויאמר להם והגבעונים לא בני ישראל כי אם יתר אמורי ובני ישראל נשבו להם ויבקש שולח אותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. יש פה פתאום איזשהו הפסקה באמצע הפסוק, הוא קורא לגבעונים ולא בני ישראל. אז זה היה צריך להגיד לפני כן, אתה רוצה להציג את הגבעונים? אנחנו אולי לא לומדים כמו שאנחנו למדנו שבוע שלמדנו הגבעונים, בשבוע לומדים את שבוע ב', ומישהו אולי למד את שבוע לפי הסדר, מגיע על הגבעונים, צריכים להזכיר לו, הם לא יהודים וכדומה, אז תגיד את זה בהתחלת הדרך, תגיד את זה בעיקר מלך גבעונים, ויאמר עליהם, טוב, ומציגים עכשיו את הגבעונים, משהו פה להגיד בתוך הפסוק. טוב, ושאול ביקש להכותם בקנותו בני ישראל ויהודה, וכפי שהיינו, המתגיון גדול יש בזה, הרי הברית הזאת היא לא תקפה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת השם. עכשיו, הוא יודע שהם הבעיה, אני לא יודע אם הוא גילה להם את זה, אבל הוא יודע שהם הבעיה. אם הם הבעיה, אז הם עשויים לדרוש הרבה פיצויים על פתרון הבעיה. ואמרו לגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. אז בהקדמה למסע ומתן, מה הם אומרים? אין לנו דרישות כלכליות, ואין לנו דרישות של נפשות. נפלא. נפלא. טוב, אז מה הדרישות שלכם? בואו נראה, מה אפשר לפתור את הבעיה? הוא דימה אתכם ורדף אחריכם, אז נמצא לכם מקלט, נמצא לכם ערים לשבת בהם, לא יודע מה. בואו נראה. והיום הם, מה אתם אומרים? אעשה לכם, בבקשה. אז מה שאתם מבקשים, אני אעשה. ואמרו למלך, האיש שקילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מתייצב בכל גבול ישראל. יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקנו לשם גבעת שאול בחיי השם. זה מה שהם אמרו לפני כן? מה אמרו לפני שנייה? אין לנו נפשות מעם ישראל. לא מבקשים נפשות. אמר דוד, מה שאתם רוצים אני אעשה. הם שקרנים מדופלמים. פעם שנייה שהם משקרים לנו. אבל איך הם שקרו?
אז
הפסוק אומר, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. מה פשט הפסוק הזה? הבן החכם, אבא מעריך אותו, והבן הכסיל, האמא מצטערת עליו? לא, זה נקרא תקבולת. יש פה מקבילה שהפסוק בעצם מתייחס לשני הדברים. בן חכם ישמח אב ואמו, ובן כסיל תוגת אבי ואמו. רק זה כתוב בצורה כזאת של בן חכם ישמח אב ואין. ובן כסיל תוגת אם ואביו. תקחו את זה לשני המקרים. ולמה אני מביא את הדוגמה הזאת? זה מה שהם אמרו פה לכאורה, נכון? הם אומרים, אין לנו נפשות מעם ישראל, ואין לנו כסף וזהב מבית שאול. מה דוד מבין? אז אין פה דרישות כלכליות, ואין פה דרישות נפשות. לא, 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 הם רמאים. אין לנו דרישות כלכליות משאול, ואין לנו דרישות נפשות מעם ישראל, יש לנו נפשות משאול. טוב, לא רב היום. והם דורשים שבעה מצאצאי שאול להרוג אותם, בשביל למחול לשאול ולעם ישראל, והידי זה מה יקרה? הבצורת תפסיק. גם המלך, פסקה באמצע פסוק, שימו לב, אני אתן. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, השבועת השם אשר בנותם בן דוד ובן יונתן בן שאול. וכך המלך את שני בני רצפה בתאיה, אשר ידע לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ידע לדניאל בן בזיה מחולתי. ויתנה ביד הגבעונים וקיום בהר לפני השם, ויפלו שבעתם יחד. אז מה עושה דוד? הוא מרחם על, או לא מרחם, הוא כן, חומל על מפיבושת בגלל הברית שביניהם. ואת מי הוא נותן? את חמשת הבנים של מיכל, שילדה למי? לאדריאל בן ברזילי המחולתי. רק בעיה אחת קטנה. אם היא עולם לא הייתה נשואה לאדריאל. למי מיכל הייתה, גם לא הייתה נשואה כל כך. עם מי היא חיה כמה שנים? מה? עם פלטי בן לאיש, נכון? בואו תראו, בתחילת שמואל, לא, סליחה, בתחילת שמואל בית, במלאכים, שמואל ב' ג' פסוק ד'. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת, בן שאול אמור, תנה את אשתי את מיכל, אשר רצתי לי במאה עולות פלישתים. וישלח איש בושת, וקחה מעם איש מעם פלטיאל, בן לאיש. וילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה עד בחורים. ומלבניה, לך שוב וישוב. אז למי הייתה נשואה? לפלטיאל בן לאיש. אז למה כתוב פה שנולדו לילדים מאדריאל בן ברזילי המחולתי? מי הייתה נשואה לאדריאל בן ברזילי המחולתי? תעברו בשמואל א' פרק י"ח, כן, בפרק י"ח פסוק י"ז, והם אשר דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אחי לי ואין חי לי לכם מלחמות השם. ואז בהמשך רגע, רגע, סליחה. מה? כן, נכון. והיא בעתת את מירה בת שאול דוד, לאדריאל למחולתי לאישה. אז אדריאל, מירה הייתה נשואה לאדריאל, והבנים נולדו לה, לא לה. פה אני אצרף חוויה אישית לא פשוטה. אומרים חז"ל, שמה? שמירב ידע אותם, ולצערנו הרב מירב נפטרה בגיל צעיר, ואחותה גידלה אותם, מיכל גידלה אותם. לפני 14 וחצי שנה פרצה שריפה בבית של הבת שלי הגדולה. היה שם דליפת גז גדולה מאוד, והיה שם פיצוץ נוראי. ואז לא הבנו בנושא של כוויות, כלומר, הבת שלי נחוותה נורא, זאת מה זה נחוותה? היא הריחה את הגז בבוקר, קמה, הריחה את הגז בתוך הבית, והם קמו מאוחר, והם תורה הבינו שכנראה היו קצת ככה מבולבלים, היא תורה ראשונה, הריחה את הגז, והיא פתחה את החלונות לאט לאט, בגלל שהיא זכה איזה סיפור מלפני 40 ומשהו שנה בהר ציון, היה איזה פיצוץ שם של גז, שהיה דליפת גז בתוך הבית, והאישה פתחה את החלון, והחמצן שנכנס יצר את ה... אז היא פתחה קצת, פתחה דלת. עד היום אנחנו לא יודעים מה גרם, אבל באיזושהי שנייה פתאום הבית הופך לכדור אש אחד ענק. למזלם הרב, היא מיד, כל הבגדים יספו, הייתה בגדי לילה, כל הבגדים יספו, יצא חוצה, צעקה אש, 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 והיא חזרה, חזרה פנימה לראות איפה הילדים. מזלם הרב, הילדים היו איתם בתוך החדר. הגיעו למיטה, והשנייה של הפיצוץ, חתני, זורק את הבן הגדול מהחלון, זה בישור, כן? קומת קרקע. הבן הזה, שבוע שעבר התחתן, ברוך השם, כן. ואני נזכרתי בשבע ברכות, בלילה בבית החולים, איך שניסיתי להרדים אותו באותו לילה, כן. ואחרי זה את הבת, היא כבר הייתה עם קביעות על הפנים, כמה שניות הללו, היא כבר הייתה עם פנים קבועות, והוא יצא החוצה אחריהם, ובינתיים הבת שלי חזרה לתוך הבית, והיא תפסה איזה סוודר או משהו, ורצה לחדר אז כמה הייתה שם? 10 שניות, לא יודע. אבל היא עברה ככה, מקצה הבית לקצה השני, יצאה אחרי בעלה מהחלון. היא יצאה לו תמר שלום הילדים. היא לא ישירה את הילדים שם בפנים. והיא רואה את בעלה יוצא מהחלון, הוא עזק אותם החוצה, היא יוצאת אחריהם. היא עם 85% קביעות, הוא עם 65%, וילדים ברוך השם הרבה פחות. אנחנו לא הבנו מה זה קביעות אז, ודאי לא בדרגה 3. והיא עירה, היא מתפקדת, הגענו, הזיקו אותנו, והיא נכנסה עם הבת שלה לאמבולנס, עם אחותה, והחתן עם הנכד, עם חתן השני שגר במעון, והם יצאו ככה, והיא אומרת בדרך לאחותה, חני, תדאגי לילדים שלי, שזה בבחינת צוואה, ברוך השם, לא נזקקנו לזה, אבל היא ביקשה ממנה, תדאגי לילדים שלי. 42 יום הם שכבו בתרדמת, מורדמים ונשמים, וזה היה מלחמת עולם, מלחמת עולם. הרב אליהו אמר, רק תפילות יועילו פה, רק תפילות, זה היה באמת. ואיפה לא התפללו עליהם, זה היה, טוב, זה סיפור בפני עצמו. כשהיא התעוררה, היא הייתה כבר מחוץ לטיפול נמרץ, ופתאום לא היה מקום, היה איזה מישהי, איזה מחלקה אחרת, שהיה מקום במחלקה, שמו אותה בפלסטיקה, איפה שבת שלי הייתה. והבת של האישה הזאת יושבת שם, והיא שומעת, תליה ושלומית, תליה ושלומית, ויש לה ויפונה, והיא אומרת, את תליה הבת יהודית שמית שאני פנלת עליה? עכשיו, הבת שלי ישנה 42 יום, היא לא ידעה איזה מלחמות היה בעולם. האישה הזאת, בלי כל קשר, לא שייכת לשום קבוצה שאנחנו מכירים. סתם, אישה טובה, אנשי הנוף הספרדים שלא קשורים אלינו בשום דבר, לא שהם לא מכירים מישהו, הכיר אותנו, לא, שום דבר. והיא פתאום מבינה איך היא מתפללת עליי, וכו' וכו'. באמת, תפילות הועילו, זה הייתה הניצחון שלנו בדבר הזה. אבל המשפט הזה, שכשאני רק אומר את זה, אני קשה לי לעמוד בזה, רחלי, תדאגי לילדים שלי. רחלי לא עזבה אותם ולו לרגע אחד. היא לא נסעה לבקר, כשתליה התעוררה, היא לא עזבה אותה. היא הייתה לוקחת אותם לטיפולים, באמת, היא הייתה משתגעת טיפולים, כל מיני דברים, וברוך השם לא מגישים עליהם שום דבר היום, אבל זה הייתה איזו התמסרות מוחלטת, התמסרות יותר מה שהיא נוגעת לילדים שלה. אני חוזר אלינו. מיכל מגדלת 5 ילדים של אחותה. מה היחס שלה אליהם? וואו. דרך אגב, הם כמו ילדים שלה. וכמו ילדים של עוד מי? מי בעלה של מיכל? דוד. זה ילדים שלו. הוא מגדל אותם ביחד עם מיכל. ואותם הוא הורג. הוא נותן אותם לגבעונים. ביחד עם שני בני לצבא בתיה, סליחה. לצבא בתיה. מה?
מי הורג את הילדים של
אחות שמיכה? הגבעונים הורגים אותם.
אבל דוד נותן להם?
כן, אין לו ברירה. הוא מנסה לשכנע אותם, תרדו מהעץ הזה, הם לא משתכנעים. עכשיו, הוא יודע, השם אמר לו בנבואה, המצות לא תפסיק עד שלא תרצה אותם. הוא מנסה לרצות אותם, הם לא מתרצים, רק בזה. שקרנים מנובלים, שקרנים, הם יעבדו עליו. והם אמרו, אין לנו נפשות עם עם ישראל, ואין לנו כסף עם בית שאול, וכמו שדיברתי, זה מתפרש, אין לנו לא דרישות כלכליות, ולא דרישות של נפשות. אבל הם עשו משחק, הם שיקרו, כמו שהם שיקרו לפני 400 שנה. הם שקרנים.
איך זה הגיוני
שדוד
הביא
אנשים שיעבדו אותם? איך זה הגיוני שמה?
איך זה
הגיוני שדוד הביא
את
הילדים האלה? יש לו ברירה? הוא מנסה להתפייס. מה זה? ללכת בעצמו. לא שאלה ללכת. זה אותו דבר, הם דורשים את זה, הם אומרים, אנחנו לא נתפייס עד ש... אז אומרת הגמרא, בואו תראו את המשך הגמרא. בגימל. ויקרא מלך לגבעונים ויאמר להם, מה יעשה לכם? מה יחפה בכל החדשם? ואומר לגבעונים, אין לו כסף זהב נשארו בביתו ואין לו איש. ויתן לו אנשים ואנשים בניו וקנו להשם. אומרת כבר מפייס, לא פיסטין, הוא מנסה לפייס אותם. אבל הוא יודע שהם המפתח. עכשיו מתים 100,000, 10,000, לא יודע כמה מתים כל רגע. אמר, 3 סימנים יש באומה הזאת. רחמנים, בישרים גם לחסדים. הם לא כאלו, וזה מסביר את הפסוק הראשון, שאמרנו פסוק ב', ויקרא מלך לגבעונים, ויאמר להם, ופתאום נכנס לנו משהו לזה בפסוק, והגבעונים לא בני ישראל האמה. אומרת גמרא, דוד גזר, אסור להתחתן. גם הם מתגיירים, אסור להתחתן בגבעונים. הם נקראים נתינים, הם לא מבני ישראל, נקודה. הם לא רחמנים, הם לא שייכים אלינו. לא, אי אפשר להתחתן בהם, נקודה. אבל הוא יודע שבלעדי התיקון הזה, אין עצירה לגשם. ויקח המלך את שני בני רצפה ותיה שידע לשאול את ארמוני, את ארמוני ואת מפיבושת, אני אצלנו פסוק ח', ואת 5 בני מיכל בת שור שידע לדינה בן רמזי המחולתי, ויתנם ביד הגבעונים, ויקיעום בהר לפני השם, ויפלו שבעתם יחד, והמה הומתו בימי קציר בראשונים בתחילת קציר סעורים. ותיקח רצפה ותיה את השק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עלי מן השמיים. ונתנה אופה שם לנוח עליהם יומם בתחילת השדה לילה. אז היא, האימא של 2 מהם, היא לוקחת סקש, והיא ישינה בצמוד לגופות של ילדים שלה, ושל גם חמשת הבנים של מירב, והיא שומרת עליהם 24/7. זאת אומרת, זה לא לישון אף רגע, כבר זה התנמנם. אם פתאום איזה טן מתקרב, היא קופצת ומביכה אותו. אין, היא לא נותרת. שבעה חודשים היא לא ישנה רגע אחד. כלומר, היא ישנה, היא מתנמנמת שנייה, אבל בדריכות מוחלטת לשמור על הגופות של הילדים שלה. ויגד דוד את אשר עשתה לצבא בתאיה פילגי שאול, ואיך דוד לקח את עצמות שאול, לצוות יונתן בנו, מאת בלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שען, אשר תלום שמה פלישתים, ביום הכל פלישתים את שאול בגלבוע. הרי הם באו בלילה והורידו את הגופות מאחור, כן.
למה שבעה חודשים?
שאלה טובה. שאלה לפנה. מה אומר אחרי השאלה שלך? זאת אומרת, למה שבעה ולא משהו אחר? זה יהיה מקצר, מסוף קציר סעורים, שזה סוף ניסן, אייר, עד חשמל. זה תכף נראה, בסדר? ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויעשו את עצמות המוקעים, ויקבו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלע, בקרב הקיש אביב, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויתר אלוהים לארץ אחרי כן. רק אחרי כל זה יש גשם. זאת אומרת, שבעה חודשים, טוב, זה קיץ, אז אין גשם, אבל דוד עושה מהלך מאוד קיצוני, ועדיין זה לא בא הפתרון. מתי יבוא הפתרון? רק כאשר אחרי חסד כזה מדהים, האנטיתזה הזה לגבעונים שהם לא רחמנים, החסד הזה שהיא עושה עם הבנים שלה ועם הבנים אחרים של שאול, נכדים של שאול, הרי דוד מבין מזה, מביא, אוסף את עצמות שאול ובניו שנהרגו במלחמה ונקברו ככה תוך כדי מלחמה, מביא אותם, אין מה להספיד אותם אחרי כל כך הרבה שנים, אבל קובר אותם בקברי אבות וגם את הצאצאים הללו, והקדוש ברוך הוא נתר לאדמה. אמרו אתה אדוני אלוהים מלך עולם שהכל יהיה בדברו. בוודאי, פשיטה. אני באמת, כן.
לא הצלחתי להבין איך זה הגיוני שמביא שהוא אומר את ישראל, אז אתה יודע, אתה רואה שיש מוגעות, אז הוא שולח אנשים כדי שיערנו. זה קצת נראה לי...
הוא עשה את כל מה שהוא, הוא פעל בהתחלה, הוא מבין ש... יכול להיות את הפתרון הכי פשוט, אורים ותומים. הוא לא שואב אורים ותומים שלוש שנים. וכמו שאמרתי, שלוש שנים זה אלפי, לא עשרות אלפי נפטרים. הוא אומר, אני לא שואב השם כל דבר. השם נתן לנו שכל, והשכל זה אני עובד. התורה אומרת, בגלל עבודה זרה, בגלל גילוי עריות, בגלל מי שנודב ולא מקיים, אין לו סיבות לבצורת, אני עובד לפי זה, אבל מתברר לו שכל מה שהוא יודע לא עוזר, אז הוא פונה לו ותומים. ואומרים אותו למה לא, בגלל הגיבונים, אין מה לעשות, שאול ריסק אותם, וצריכים לבקש את מחילתם. והוא מנסה לבקש את מחילתם, הם לא מוכלים בלי שבעה אנשים הללו. הם דורשים להרוג צאצאי שאול. אם שאול היה קיים, הם דורשים להרוג אותו. אבל שאול לא קיים. זה משהו משגע. אבל שאול אמר לו, זה הפתרון. והוא מנסה לפייס אותם, לשכנע אותם בלב שכנועים. לא, הם לא יודעים מזה. אז ההחלטה שלו, עשו את חתן בהם, לא למים עכשיו. הם לא יהודים, הם לא יכולים להיות יהודים. הם לא רחמנים, לא בישראל, לא גומר חסדים. הם לא איתנו, נקודה. אבל מה אני אעשה? עד שלא נפייס אותם, לא יהיה גשם. אז הוא מפייס אותם. זה הדבר היחידי. אז יש לו אבל הסכם ברית עם יונתן. אז הוא לא, הוא שומר את הברית. את הברית עם יונתן הוא שומר, ולכן הוא לא נותן לקחת את לפי בושת. אבל כל הסיפור פה, כן, כל הסיפור פה זה נאמנות לברית. זה הברית שקראתנו איתם, וזה הברית שקראתי עם יונתן וכולי. ופה אנחנו רואים עכשיו דברי הגמרא קצת בהרחבה, בגלל שיש פה שאלה גדולה מאוד. בהי, אני נמצא בפסקה ה' בגמרא, אתם איתי? והכתיב, לא עם תואבות הבנים. מה זאת אומרת? לא ימתו אבל זה בסוג התורה. לא יומתו אבות הבנים, לא הורגים בנים בגלל חטאי אבות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחד מן התורה ואל יתחלל שם שם בפרהסיה. עדיף לעקור מצווה מהתורה ולא יחיל לשם. מה זאת אומרת? מה משמעות הדבר הזה? כן? אבל זה איסור, נכון, אבל מה אפשר לעשות? ואנחנו רוצים למנוע חילול השם. מה זה חילול השם? רבום זצ"ל אמר לנו פעם, רבום שפירא אמר לנו פעם, שחילול השם זה דבר יחסי, כך מוכח בגמרא. רואה מסכת יומא מביאה על רבי יוחנן, על שאם הוא הולך דל דמות בלי תל תפילין זה חילול השם. זאת אומרת, זה לא חילול, אבל אם רבי יוחנן כך הולך זה חילול השם, ויש שם מישהו מכונה בהקפה באטליז, זה חילול השם. זה נראה כאילו האטליז נותן לו בחינם על הקשות שלו או משהו כזה, זה חילול השם. אבל הוא מכונה בהקפה, זה משנה. חילול השם זה לא משהו שאדם הרביץ, גנב מאיזה עני או עיוור, ולכן זה חילול השם. חילול השם יכול להיות שאדם שבמדרגה שלו לא עשה משהו כמו שצריך, כמו שהוא מבין, זה חילול השם. ופה אנחנו פוגשים איזו מדרגה מיוחדת של חילול השם, בואו נראה. ממשיכה הגמרא. והכתיב, אני קופץ שתי שורות תחילת הפסקה הבאה, והכתיב לא תלין נבלתו על העץ, כן? שבעה חודשים אמרנו שהגופות שם נתלו שם והיו שם, למה אסור להשאיר גופה בלי קבורה? אמר ביוחרם שבשום בניו צדק, מוטב שתעקר עוד אחד מהתורה ויתקדש שם שם בפרהסיה. פה זה לא למנוע חילול השם, שקידוש השם. מה קידוש השם? שעוברים ושבים אומרים, אנשים עוברו שם, זה יד הבירה הקודמת שלנו, ליד גבעת שאול, כן? איפה ששאול היה, וזה על הכביש הראשי, כביש מספר 60. אנשים עוברים שם, כל מיני גויים גם, כן? ושואלים, מי זה שבעת ההרוגים הללו? הם הנכדים, הבנים הנכדים של המלך שלנו הקודם. מה הטבען שלנו? אלו בני מלכים הם. זה הנכדים של המלך שלנו. מה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרועים. הם פגעו בגרים שלא התגרו לשם שמיים. גרים גרועים, גרים סוג ד', גרים שרימו אותנו, גרים שעשו איתנו ברית ברמאות, כמו שהיינו שבוע שעבר. אמרו, כל אלו שעוברים על הכביש הזה ורואים את הגופות, אמרו, אין לך אומה שרויה לדבק בה כזו. ומה בני מלאכים כך? אם כך עושים לבני המלאכים שנגעו, פגעו במישהו, בני הדיוטות אחת כמה וכמה. אם סתם אדם יפגע במישהו, ודאי. ואם אומה גרים, אם הם פגעו בגרים גרורים שלא התגרו לשם שמיים, ישראל אחת כמה וכמה, מיד התווספו ישראל 150,000. אז מיד הצטרפו, התגיירו 150,000. אז בשביל זה היה כדאי להשאיר את הגופות תלויים ולהרוג ילדים על חטא אביהם. למה? אנחנו חפשים גרים? זה מה שחסר לנו? לעשות עבירה כדי שיתגיירו, יצטרפו גרים? אני רוצה להגיד משהו, שאלנו שאלה ביהושע, איך אני יודע מתי לשאול בהשם? הרי זה לא פשוט, מה, כל דבר לשאול, לא כל דבר לשאול. והתשובה לעניות דעתי היא קשורה בדיוק בנקודה הזאת. שמה? למה יש פה חילול השם גדול? אנחנו צריכים את המחל בשביל המתגירים הללו. חז"ל קובעים שזה קידוש השם. זה קידוש השם שהתגיירו והתאספו אלינו 150,000.
טוב.
חז"ל קובעים שמוטב שיחילו השם כדי שיתקדש שם שמיים, או מוטב שיעקור, סליחה, מוטב לעקור עוד מהתורה כדי למנוע חילול השם, או כדי שיהיה קידוש השם. למה? כשרבי יוחנן בא ואומר, אם אני הולך דלבור בלי תלת ותפילין, זה חילול השם, אני לא מבין את זה כל כך, אבל רבי יוחנן מבין את זה. חילול השם לאומי זה מורכב קצת. מי יסביר לנו מתי יש חילול השם עולמי? הנבואה, דבר השם. זה דבר שאני לא מבין אותו. איך ההשפעה על אומות העולם, איך מעשיי משפיעים על כל עמי העולם, זה דבר שקצת גדול עלינו. ואיך הוא מגיע לידינו? על ידי דבר השם, שבא ידי ביטוי פה בולבוטומים. וזו התשובה לשאלה ששאלנו כבר אצלנו. ואת פי השם לא שאלו, אתם באים לעשות הסכם בינלאומי? פה שואלים את פי השם. לא בגלל שהם רימו אותי, אלא תבדקו. זו שאלה שהרבה יותר רחבה. מה אמר הרמב״ם? למה נשארנו נאמנים לברית שלא תקיפה? מפני חילול השם. אם אנחנו לא... מה זה מחילול השם? הם רימו אותנו. אם אנחנו נקיים את הברית עם הגבעונים בימי יהושע, זה חילול השם. הם רימו, הברית לא תקף. יכול להיות שאתה צודק. אבל מבחינת הראייה הבינלאומית, זה חילול השם. זאת בעיה. אז אם כן, אם אני מסכם את המפגש המעניין הזה, שיעור משונה לשיעור האחרון של השנה. אבל טוב, כל השנה הזאת קצת משונה. לא, כן, סליחה.
זה לא הופך את
המפריים, כאילו בעיני הרמה. אני לא זוכר שאני אומר את זה, זה אומר שהאלוקים בחר לו, מה שאפשר לסבן אותה בקלות. זה נכון. את מכירה פרייר יותר גדול מהסבא שלך? יש אדם בעולם שהוא פרייר יותר גדול ממנו? שכל ימיו מקדש שם שמיים? למה? אבל הוא... אני יודע כמה פעמים עבדו עליו בכנסת? שהפציודה דרש שהוא יהיה שר החינוך, ועבדל קיבלו בזכות זה 12 מנדטים במהפך לפני תשל"ז, 45 שנה. סבא שלך עמד בראש הרשימה, ואיזה הפוליטיקאי, וכמה הפציודה כעס. ומישהו אחרי עשה לחינוך. ואחרי זה ביקשו הרבה, הוא כל החיים שלו עושה דברים רק טובים. ואת חושבת שמישהו באמת חושב שהיהודי הזה לא מקדש שם שמיים כל שנייה ושנייה? סליחה, אני לא יודע אם אתם מכירות את הרב דרוקמן, אבל זה דמות שפשוט צדיק גמור, צדיק גמור, שכל ימיו עושה רק טוב. לא יודע, ועבדו עליו, לא פעם ולא פעם, ולא שלוש ולא ארבע ולא חמש ולא שש ולא שבע ולא שבע, הוא לא, ברוך השם, עזב את הכנסת. אבל, אפשר להגיד עליו שהוא פרייר, אבל זה בסדר, זה לא דבר. אשריכם, אשרינו, שעבדו כבר בתוכנו, שהשם ערך את ימה בבריאות עד 120. אבל רק דוגמה אחת מיני הרבה, נכון? זאת אומרת, יש, מה עדיף שלא יהיה פרייר? לא יהיו, נכון? זה אנחנו, עם ישראל. את צודקת שהשאלה היא שאלה חריפה. השאלה היא חריפה, באמת, מה? אנחנו עברנו את המצוות כדי למצוא חן ביניהם? לעבור המצוות? אז זה פרייריות. עברנו מצוות השם. כן, כן, תעברו מצוות השם. עדיף לעקור מצווה ולא יחילו השם. אבל למה זה חילו השם? הפוך, כשאני קורא את המצווה זה חילו השם, לא נכון. אני לא יודע את זה. ובדי אני לא אתנהג ככה בחיי היום שלי, אבל במערכת בינלאומית כנראה המבט הוא שונה, כנראה המבט הוא אחר. ואם עם ישראל נראה כמו פריים והצטרפו אלינו 150,000 גרים, כנראה זה שווה את זה. שאני לא מבין למה, אני גם היום לא מבין למה. מה אני צריך אותם איך המשמרת כלים עליו? אבל הנבואה אומרת שכן. שיש קידוש השם בינלאומי, שכל העולם אומר, וואי, אני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. זה דבר שהוא מדהים. דבר שהוא פלאי. דבר שהוא אדיר. כלומר, שהעולם מרים עיניים. עכשיו, יכול להיות שזה בדיוק הבעיה שלהם. הם לא מסוגלים מרים עיניים לגובה התורה. אבל בגובה הדשא שהם רואים, שנראה לנו, כמו שבת, פריירים, שאנחנו לא עומדים על התורה הקדושה. זה הם צריכים להבין. וזה כאילו שם בשבילם. וואי, העולם מתרומם לגובה חדש, על ידי דוד מלכנו. על ידי זה שנהרגו שבעה צאצאים, חמישה ילדים שדוד גידל אותם כמו הבנים שלו, ביחד עם אשתו מיכל. מדרגה נפלאה. מדרגה אדירה. יש עוד שאלות? כן.
והיום כשאנו קום מתאומים לספרות
הרבנים
שלנו,
איך נדע מתי יש חילול השם, מתי יש קידוש השם? רק לסבך את העסק, הרב צודה לימד אותנו, לא יודע כמה פעמים, יש ירושלמי מאוד מופלא. אני כמעט מצטט את הרב צודה. כתוב בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. ככה הוא יעשה. הגרויס החידוש. היה אתן מכה על השור. כל פעם שהיה מבזה, ככה לזה. איזה חידוש גדול. שגדול קידוש השם מחילול השם. בגמרא היית אומר את זה, היינו חושבים שחידוש השם יותר גדול מקידוש. מה זאת אומרת? אני רוצה לפרש את זה בשתי צורות. הוא היה נותן פירוש. הוא היה אומר קודם כל, שכשיש קידוש השם וחילול השם מורבבים אחד בתוך השני, ואתה לא יודע איך להתייחס לזה, הקידוש השם תמיד יותר גדול. כלומר, יש לפעמים במדינה חילול השם, ויש במדינה קידוש השם, ואם יש ערבוב, אז תמיד תעדיף את הקידוש השם, תראה, תרומם את הקידוש השם. בסדר? מבט ראשון, הסבר ראשון. הסבר שני היה אומר, גדול קידוש השם מתוך חילול השם. מי חילול השם? מה מתוך? מתוך חילול השם. כשיש קידוש השם שיוצא, יש חילול השם, אבל מזה יוצא קידוש השם בסוף. וואו, זה קידוש השם אדיר, שיוצא מתוך חילול השם. והעולם מסובך עם קידושי השם, ברוך השם כן ירבו, וחילולי השם שנזכה שיפסקו, שנפסיק אותם. ומתברר שגם חילול השם לפעמים הוא מכיל את הקידוש השם. ויש דברים שלא שואלים אותנו. הם רצים קדימה. יש מי שמחלל השם השם שלא שואל, נכון? האם זה טוב או לא טוב לחלל השם שמיים. ואנחנו יודעים שהקידוש השם שיצא מזה בסוף יותר גדול מכל קידוש השם שאנחנו מכירים. זה עונה קצת על השאלה. אבל אשרינו, מה טוב חלקנו. כמו שאמרת, לצערנו אין לנו נבואה עדיין. סיפר ידיד שכשהוא הגיע לישיבה, ישיבת אור הציון במקרה, בשו א', והוא היה לו חברות המבוגרת. הוא הגיע מישיבה תיכונית, לא... שואל את החברות המבוגרת, מה אתה צריך כשתהיה גדול? הוא אמר לו, נביא. וזה הימם אותו. כנראה שהחברות המבוגרת לא הגיעה לזה עדיין, לא שמענו מזה, אבל... אבל אין לנו נביאים היום. איזו ישיבה מופלאה, שזו תשובה של חברות המבוגרת, שהוא צריך נביא. כאן זה קשור לראש ישיבה קצת, איכשהו, כנראה. אבל לענייננו, אין לנו נביאים. יש לנו גדולי ישראל שמכוונים אותנו, שמרוממים אותנו, שמחזקים ומובילים אותנו בכל הנתיבות המסובכות של גאולתנו. אז אשרינו שיש גדולים שעומדים בראשנו ואנחנו יכולים לקחת את החיים. טוב, אבל ואנחנו מסיימים פה את הלימוד שלנו. אמרתי, השעה הזאת הייתה שעה מאוד מאוד משונה. אני עשיתי כל מיני דברים חדשים, ונגיד כנראה לרבנית נעמה, שאם היא רוצה שימשיך שנה הבאה, נשאר בתנ"ך ולא בדברים אחרים. אני חושב שזה יותר מוצלח. יש עוד שאלה?
איזה שאלה?
לא קשור. אז רק אני אסכם במשפט או שתיים, ואז נעבור לשאלה לא קשורה. אז זה באמת היה שנה מאוד מאוד משונה. לא זכיתי להביא לפניכם מספיק דברים כמו שרציתי, אבל בסדר, נפגשנו קצת, הבאנו קצת, עמדנו קצת, עשינו להעיר דרך של לימוד תנ"ך, דרך של בירורי אמונה, דרך של התעצמות והתגדלות שלנו בתוך משימות, מתוך דברים, להבין דבר השם שאנחנו פוגשים בתורה, בנביאים, בחז"ל. ואני מתפלל שחפץ השם יעלה בידכם לבנות, תמשיך לבנות יראת שמיים ויראת חטא, וזאת השם לבנות בתים מלאי שמחה, מלאי אמונה, מלאי תורה, מלאי קדושה, מלאי אור השם תמיד. זו ברכתי לכם. כן,
שאלה לא קשורה.
אין בעיה, זה השעות הכי טובות בדרך כלל.
לא, תשאל,
אמונה בשעת משבר. תסביר את השאלה.
איך אפשר להאמין כאילו